טוב, אנחנו האמת שבעזרת השם נהיה פה שבת, אז אולי נדבר על זה בשבת בעריכות, על העניין שיעקב בעצם משנה את היחס שלו ליוסף ביחס לשאר הבנים. זה מפורש, הדברים מפורשים בפסוקים וגם בחז"ל וכו'. אז בתורה כתוב ועשה לו כתונת פסים. יעקב בעצם עושה איזשהו בגד מיוחד ליוסף. מה זה בדיוק פסים? אנחנו מדמיינים פיג'מה כזאת של עיראקים, מה שהיו קוראים פעם פיג'מה של עיראקים, שהיא פסים. אבל האמת שפסים זה בכלל לא המשמעות של פס כמו שאנחנו מפרשים את זה היום. זה משהו שהוא סוג של בגד או סוג של בד מכובד כזה. בקיצור, איזשהו בגד מכובד, יפה. כל מי שראה את זה הבין שיש פה איזה משהו אחר. אבל רש"י מביא גם מדרש אגדה מעבר לפשט, שזה בגד משובח, מפואר כזה. רש"י מביא מדרש אגדה, פסים על שם צרותיו, שנמכר לפוטיפר ולסוחרים ולישמעאלים ולמדיינים. פי סמך יוד מם, בעצם מעין ראשי תיבות כאלה שרומזים לנו על כל הצרות שלו. עכשיו זה נראה משונה מאוד שבגד שהוא כל העניין שלו זה שבח וכבוד כזה, דווקא הוא זה שרומז לכל הצרות. אבל אולי זה בדיוק העניין, כיוון שיכול להיות שדווקא העובדה שיעקב אבינו עושה לו כזה בגד ונותן לו כאילו היחס מועדף, יכול להיות שזה גורם את הצרות. זה מה שחז"ל אומרים מסכת שבת, לעולם אל ישנה אדם בינו בין הבנים, שבגלל השינוי הזה שיעקב עשה מתגלגלו אבותינו למצרים. עד כדי כך. אז רואים שדווקא הדבר שיעקב מתכוון לחיוב, דווקא שם רמוזות הצרות של יוסף. אוקיי? אז ננסה להבין את הנקודה הזאת. ובפשיטות, יש לפרש כאומרם זיכרונם לברכה, בשביל משקל שני סלעים מילת שאוסיף יעקב ליוסף, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. זה הגמרא שהזכרנו במסכת שבת. מילת זה סוג של בד שממנו בעצם היה עשויה הקוטונת הזאת. בשביל משקל שני סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. ולכן דווקא בקוטונת פסים רמוזים הצרות של יוסף. ועוד הגיוני, כמו שאמרנו, אתה נותן ליוסף יותר, זה בסוף גורם רק ליותר צרות, כי זה גורם לקנאה, והקנאה גורמת לשנאה, והשנאה גורמת להם למכור אותו, ואז אנחנו בסוף מגיעים כולם למצרים. ומכל מקום עדיין יש להבין שזה ניחא על גלות מצרים בכלל, אבל לא על פרטי צרותיו. והרי משמע שכותונת הפסים הייתה סיבה לכל פרטי צרותיו, מאחר שנקרא שמו על שם אלו. כלומר, הוא אומר, עד עכשיו אני מבין שברגע שאתה נותן יחס מועדף, בסוף זה גורם את הגלות. אבל למה רש"י תורח וחז"ל בעצם תורחים להגיד לי שבפסים רמוזות כל הצרות בצורה מפורטת ופרטית? תגיד, יש פה שינוי, כמו שהגמרא אמרה, יש פה שינוי ששינית בין אחד לטובה, ממילא זה גרר אותנו וגלגל אותנו למצרים. עדיין לא הסברת לי למה כל הפרטים של הצרות רמוזים במילה פסים. אז זה בעצם השאלה שאיתה הוא רוצה להתמודד. פוטיפר, סוחרים, ישמעאלים, מדיינים. שזה בעצם גלגולים שעברו על יוסף. אמנם זה לא לפי הסדר, כן? אבל רמוז פה איזשהו, רמוזות פה בראשי תיבות הגלגולים שיוסף עובר. ונראה לפרש. והנה בתרגום ירושלמי, ועבד לפרגוד מצויה. יש כמה תרגומים על התורה, אנחנו כולנו מכירים את התרגום אונקלוס, יש גם תרגום ירושלמי, ובתרגום הירושלמי על התורה כתונת פסים כתוב פרגוד מצויר. מה זה? והטעם בזה יש לומר, והנה מידתו של יוסף צדיק יסוד עליו, דהו כנישו לכל נהורים. ואם כן, ועל כן הזדמנו לו שלושה מלאכים. הוא במגלה עמוקות, שהם מיכאל, גבריאל, נוריאל, שהם קו ימין וקו שמאל וקו האמצעי. ועל כן יעקב אבינו עליו השלום עשה לו מלבוש מידו כמידתו בציורים שונים לרמוז על מהותו. והנה מידתו זה צריכה מירוק וניסיון. ועל כן כמו מהותו צריך את שלדם. ועל כן כמו מהותו כנישו דכל להורין, ומהי טעם הכל ישראל נקראו על שם יוסף, כי הוא נגד כולם, כי נצרח למירוק כנגד כולם וכולי וכולי. טוב, ננסה להסביר פה מה אומר. זה קצת שפה של קודים. פרגוד מצויר זה אומר שזה לא היה סתם איזשהו בגד, אלא בבגד הזה, בבגד הזה זה בגד שהוא בעצם כן, מייצג את בגד שמייצג את המהות של יוסף. יעקב אבינו מבין שיש לו פה בן שהוא לא ככל הבנים, הוא באמת משהו מיוחד. מה מיוחד ביוסף? מה שמיוחד ביוסף שיש לו יכולת לכלול את כל עם ישראל. תכף לא, קשור למצויר, תכף נסביר. זה אומר פרגוד זה בגד, לא משנה, זה בד, כן? כמו פרגוד של תיאטרון, אני יודע, אבל הכוונה משהו מצויר. כמו שבבית המקדש היה פרוכת שהיו מצוירים עליה דברים, זה לא סתם שמציירים עליה דווקא את הדמויות האלה וכו'. אז בעצם יעקב אבינו מבין שיוסף יש לו איזושהי נקודה שהוא מצליח לכלול אצלו את כל עם ישראל. כלומר הוא לא אחד משנים עשר הבנים, הוא משהו מעבר לזה. רואים את זה בצורה פשוטה, הרי יוסף הוא לא שייך לא לאבות ולא לבנים. יש 12 שבטים, שני בני יוסף הם קבלים העלאה ונהיים חלק מהשבטים. יוסף הוא לא אחד מהאבות, יש לנו שלושה אבות. אז איפה יוסף נמצא? הוא לא פה ולא פה. הוא לא אב והוא לא בן, אלא מה הוא? הוא גם וגם. לכן הוא נקרא אבן. בברכה שיעקב נותן יוסף הוא אומר לו משם רואה אבן ישראל, אומר רש"י אבן אב בן. כלומר יוסף הוא איזושהי חוליה שמחברת את השבטים אל האבות. אז ממילא אם אתה חוליה שמחברת את השבטים אל האבות, כמו שיעקב אבינו ברור לנו שהוא כולל את כלל ישראל, יעקב אבינו הוא האבא שהוא בעצם מופיע את מדרגת הכלל בעולם, דיברנו על זה קצת, שאברהם ויצחק זה עדיין יש פסולת שיוצאת, יעקב אבינו מתגלה אצלו הכלל. אבל הכלל הזה בשביל שהוא יצליח לעבור לדור הבא ולכל הדורות הבאים צריך איזשהו חוליה ממצעת שקוראים לה יוסף. אין לנו זמן עכשיו להסביר למה צריך את החוליה הזאת, אולי בשבת נדבר על זה, כי זה הסבר ארוך, אבל זה ברור, רואים את זה שיוסף הוא החוליה המקשרת, לכן הוא לא פה ולא פה. הוא מצליח, שאתה לא פה ולא פה בעצם אתה חוליה מחברת, אתה לא אבא ולא בן.
לא יודעת עדיין מה הקשר לפרגוד המצויר.
עכשיו כיוון זה השלב א', כיוון שיוסף, שיעקב אבינו מבין שיוסף הוא איזשהו, הוא קורא לפה צדיק יסוד העולם, כנישו דכל נאורין. כנישו הכוונה מכנס אצלו את כל האורות. כנישו דכל נאורין, הוא מכנס אצלו את כל האורות. ועל כן הזדמנו לו שלושה מלאכים. איפה נזדמנו לו שלושה מלאכים? צריך את שני. איפה נזדמנו לו שלושה מלאכים? כתוב שהוא הולך לאחיו, כתוב באמצעו איש והנה תועה בשדה, ואז מתחיל דו שיח ביניהם, שם כתוב שלוש פעמים איש. חזל אומרים כל פעם זה היה איש אחר, ברור זה היה אותו איש, אבל למה חזל אומרים שכל פעם היה איש אחר? פעם זה מיכאל, פעם גבריאל, פעם נוריאל, לא משנה, אנחנו לא מבינים בענייני מלאכים, אבל בעצם יוסף הוא איזושהי מציאות כוללת כזאת, שלושה מלאכים, אומר זה קו ימין, קו שמאל וקו האמצע, כלומר זה איזושהי מציאות שמצליחה לכלול את כל הצדדים כולם, ולכן יעקב אבינו עליו השלום עשה לו מלבוש כמידתו בציורים שונים לרמוז על מהותו, כלומר זה לא סתם שאני עושה לך איזשהו בגד, אני עושה לך איזשהו בגד שמרמז לך על המהות שלך. היה מצויר בו, אני יודע מה היה מצויר בו, מלאכים, לא יודע מה מצויר בו, גם זה לא כזה משנה, יכול להיות שלא היה מצויר בו. הרעיון שחזל רוצים להגיד לי שיעקב אבינו מבין שיוסף הוא לא משהו כאחד משנים עשר, הוא משהו אחר, הוא משהו כולל, הוא משהו עליון יותר. יעקב אבינו מבין את זה. עכשיו את האחים לא מבינים את זה, גם יוסף לא כל כך מבין את זה בהתחלה. כלומר יוסף מבין את זה ברמה מאוד פשוטה, הוא בטוח שכשהוא יבוא לאחים ויגיד להם שמעו חבר'ה אתם צריכים להשתחוות לי, אז הם השתחוו לו והכל בסדר, הם לא עושים, הם לא פועלים לפי זה. אבל בקיצור, יוסף הוא משהו מיוחד, הוא משהו כולל. וישב יעקב בארץ מגורי אבי בארץ כנען, אלה תולדות יעקב יוסף, נכון? מי התולדות של יעקב? יוסף. מה עם כל השאר? כמובן שזה לא פשט הפסוק, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו וכולי, בסדר.
והם אומרים, אלה תולדות יעקב, ואז אתם מפרטים על יוסף.
נכון, סימן שיוסף הוא איזשהו חוליה שהיא מעל האחים. היא מעל האחים. הוא מה שנקרא הצינור שמוביל מיעקב לאחים, חייב לעבור דרך יוסף. אמרנו שאין לנו זמן להסביר את זה, אבל זה ככה. עכשיו יעקב אבינו מבין את זה, עושה לו בגד מיוחד, בבגד הזה בעצם הוא מסמל את העובדה הזאת שיוסף הוא משהו מיוחד, הוא לא כמו השאר. אבל אומר השם שמואל, בעיני מידתו זה צריכה מירוק וניסיון. בסדר, יש לך מדרגה מאוד גבוהה, כל מדרגה גבוהה שצריכה להופיע במציאות היא צריכה זיכוך, מירוק וניסיון, כלומר לעמוד בניסיונות כדי לזכך אותה, כדי שהיא תהיה באמת חזקה בעולם הזה. אז היא צריכה לעבור ניסיונות, דווקא אדם שהוא מאוד מאוד גדול, דווקא יוסף עובר ניסיונות, כמו שיעקב אבינו עבר ניסיונות לא פשוטים, יותר מאברהם ויותר מיצחק במובן מסוים, החיים שלו היו מלאי ניסיון. יוסף ממשיך את אותו כיוון, ועל כן כמו מהותו כנישו דקול נאורים, ומאה איתם הכל ישראל נקרא על שם יוסף, נוהג קצון יוסף האזינה. כלומר בכמה רואים בתהילים בהרבה מקומות שעם ישראל נקרא לפעמים על שם יוסף, הרי כתוב שאדם שחושש מעין הרע, אז יש כל מיני עצות איך הוא יתמודד עם העין הרע, והוא יגיד אני מזרו של יוסף שלא שלטה בו עין הרע. אבל אתה לא מזרו של יוסף, למה אתה נקרא יהודי? כי אתה משבט יהודה. לא, הרב מסביר בעיניה שכל עם ישראל שייך ליוסף, גם אם מבחינה של בן אחרי בן אתה משבט אחר, זה לא משנה, במהות כולנו שייכים ליוסף. ולכן לא שולט את העין הרע וכו' וכו'. כי הוא נגד כולם, כנגד כולם, כן נצרח למרו כנגד כולם. וכמו שישראל נתמרקו במצרים על ידי דלת גזירות שגזר פרעה עליהם, מקביל לדלת גזירות של בין הבתרים וצירוף בשיעבוד ארבע מלכויות, כן נצרח ליוסף בעצמו דלת מיני צרות, מקביל לדלת גזירות. כמו פרעה גוזר אחר כך על עם ישראל בהמשך הדרך ארבע גזירות, לא יודע, הוא לא מפרט פה מה הם הגזרות, נבדוק מה בדיוק הארבע שהוא מתכוון אליהם. בהתחלה הוא אומר למילדות תהרגו את הזה כשהם רואים אותם בלידה, אחר כך כל הבן האלוג דיירות השליחו, יש את העניין שהוא לוקח להם את הטבן וכו' וכו', ארבע גזרות. וכמו יעקב שסבל כל דל גזרות של בן הבתרים בעצמו, כמו שהגדנו במאמר הקדום כי יעקב כלול אהבה, כלומר כבר הסביר את זה שיעקב עצמו יש לו את המדרגה הזאת הכוללת, ועם אלה יעקב אבינו גם צריך לעבור בעצמו ארבע צרות קשות. יעקב אבינו גם יש לו את עשיו, גם יש לו את לבן, יש לו את דינה ויש לו את יוסף. זה ארבע צרות אדירות שהוא מתמדד איתן בחיים שלו, כל צרה היא סוג אחר וכו'. כמו כן היה יוסף, וכל מה שיראה ליעקב יראה ליוסף, והיה ארבע צרות למרוק וצירוף לזכך אותו. והעניין של ויינוס בעצם החוצה שהוא שמירת הברית, מקורה דקול שייפה גופה לניסיון למידתו זו. כלומר יוסף בעצם בגלל המדרגה המיוחדת שלו, בגלל המדרגה הכוללת שבו, אז הוא בעצם ממשיך את דרכו של יעקב. כמו שיעקב אבינו מתמודד עם ארבע גזרות, להתמודד עם ארבע גזרות זה אומר שאתה מפתח בעצמך יכולת עמידה, או בונה בעצמך כוחות שמאפשרות לך להתמודד עם סוג הזה של הצרה בעולם. כלומר עשיו זה סוג מסוים של צרה שהוא היה מול יעקב אבינו, אבל הוא אחר כך לכל הדורות עם ישראל צריך להתמודד עם זה. הצרה של לבן זה סוג אחר של צרה, אחר כך זה מופיע גם בהמשך בארבע מלכויות. בארבע מלכויות זה ארבע מיני התמודדויות שעם ישראל לאורך ההיסטוריה העולמית צריך להתמודד איתם. מאיפה יש לנו את הכוחות להתמודד עם ארבע מלכויות? מאיפה לעם ישראל היה כוח להתמודד עם הצרות של מצרים? ודאי, כן. פה הוא רומז לנו, אבל יש ארבע מלכויות בעולם שעם ישראל מתמודד. בבל, פרס ומדי, יוון ורומא. כל פעם זה התמודדות מסוג אחר. הכוח שלנו לעמוד בהתמודדויות האלה זה מכוח העובדה שיעקב אבינו ואחר כך יוסף עמדו בניסיונות דומים במהות, וכיוון שהם עמדו בניסיון הם בנו בעצמם קומה כזאת, יכולת כזאת שהוריש, ואחר כך הורישו לנו את היכולת הזאת להתמודד עם אותה התמודדות בווריאציה שונה, אבל באותה התמודדות. ולכן תמיד זה ארבע. ארבע מתחיל, הוא מתחיל אותו מברית בין הבתרים, ששם יש ארבע בהמות שאברהם אבינו חותך אותם בברית הזאת, ושם יש איזשהו ראייה היסטורית קדימה שעם ישראל התמודד עם כל מיני מלכויות, ובפירוש כתוב ועבדו ועינו אותם 400 שנה, עוד פעם מופיע 4. אחר כך יעקב אבינו יש לו את 4 הצרות שאמרנו, הוא לא מסביר פה מהי, אבל במקומות אחרים הוא כותב שזה ההתמודדות שלו מול לבן, מול עשיו, כל הסיפור עם שכם ודינה, ואחר כך הסיפור של יוסף. זה שכם ודינה זה השלישית, ואחר כך כל הסיפור עם יוסף שזה צרה רביעית. יוסף זה מה שהתחלנו פה, רמוז פוטיפר, סוחרים, ישמעאלים, מדיינים, זה איזה שהם ארבע התמודדויות כאלה שהתורה רומזת לנו אותם, חזל רומזים לנו אותם. אבל יוסף בעצם בהתמודדות שלו נותן כוח לעם ישראל, קודם כל לעמוד בגלות מצרים. הרי גלות מצרים, הנקודה המרכזית של מצרים היה השתקעות מוחלטת בחומר, עד כדי העלהה מלשון לעשות לאלוהים את החומר. מצרים הרי סוגדים ליאור, למה לסגוד ליאור? דבר מאוד פשוט, היאור הוא מקור הכוח הכלכלי שלנו. במצרים לא ירד גשם, בשביל לקיים את כל החקלאות, את כל הכלכלה המצרית, צריך את היאור, מהיאור לוקחים את המים, ולכן אין פלא שהם הופכים את היאור לאלוה. למה? כי כל התפיסת עולם המצרית היא שעולם החומר הוא ואין בלתו. כלומר, אין שום דבר שהוא מעבר לעולם החומר. זה הדבר היחיד שקיים. זה, והעוצמה הכי גדולה של החומר, לה אנחנו סוגדים. מה העוצמה הכי גדולה של החומר? הנילוס. לה אנחנו סוגדים. החומר הוא הדבר היחיד שקיים, לכן הם חונטים את המתים שלהם. נכון. יש לנו, אז כתוב בספרים ככה, שההתמודדות במצרים זה התמודדות עם השורש. היא לא אחת מארבע מלכויות. היא לא אחת מארבע מלכויות. יש ארבע מלכויות שאנחנו מתמודדים איתן. ההתמודדות עם ארבע מלכויות זה התמודדות שהיא באמת נמשכת לאורך כל הדורות. אבל מצרים זה עוד לפני ארבע מלכויות, זה משהו שורשי, זה משהו פנימי כזה, שברגע שאתה מצליח להתמודד עם מצרים, יצאת עם מצרים, אתה תצליח להתמודד אחר כך עם כל המלכויות. אבל מצרים בעצם זה תפיסת עולם שיש רק חומר. יוון זה לא תפיסת עולם שיש רק חומר, הפוך, יש רוח, יש פילוסופיה, יש חוכמה, זה משהו אחר לגמרי. אבל בשורש הכל מתחיל במצרים, כי מצרים זה תפיסת עולם הפוכה לגמרי מתפיסת עולם שלנו. אנחנו מדברים על מוסר, על רוח, על נשמה. מצרים מדברים על חומר נטו בלבד, ולכן מול מצרים זה מלחמה של 100%, או אנחנו או הם. אוקיי? לכן פרעה אומר, לא ידעתי את השם. מבחינתו אין מציאות כזאת מעבר למה ש נותן לנו את הקיום החומרי הפיזי. זה פרעה. עכשיו בעצם, אז נחזור לענייננו. יוסף בעצם בהתמודדות שלו במצרים מאפשר לעם ישראל, נותן כוחות לעם ישראל לעמוד אחר כך בכל הגלות הזאת של מצרים. ואם עמדנו בכל גלות מצרים, אז אנחנו מצליחים לעמוד אחר כך בכל ההתמודדויות לאורך כל ההיסטוריה. כן? אפילו מאיר אריאל הבין את זה. ששר, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. נכון? זה אמירה שהשורש שלה הוא עמוק בדברי חז"ל. אם אתה מצליח לעבור את פרעה, תעבור את הכל. כי פרעה זה ההתמודדות הכי בסיסית, הכי שורשית. זה התמודדות עוד שאתה במצב של עובר. עם ישראל במצרים זה מצב עובר, עוד לא נולד. אם העובר מצליח להתמודד, אז אחר כך כשאתה יוצא לאוויר העולם, תצליח להתמודד. יש לך כוחות. יש לך כוחות שנולדת איתם. נולדת עכשיו עם הכוחות האלה, של היכולת להכניע את פרעה, ממילא אתה תכניע את הכל. אוקיי? עכשיו, מאיפה יש לנו את הכוחות האלה? אם יוסף, בהתמודדות שלו במצרים, לדוגמה, ההתמודדות שלו, זו הייתה ההתמודדות שלו מול אשת פוטיפר. בהתמודדות הזאת, אם יוסף לא היה מצליח, אנחנו לא היינו יוצאים ממצרים. חז"ל אומרים שעל הפסוק הים ראה וינוס, מה הוא ראה? את ארונו של יוסף, שעליו נאמר וינוס ויצא החוצה. משת פוטיפה, נכון? אז מה הקשר? זה לא סתם משחק מילים. אם יוסף לא היה מצליח לגייס כוחות ולברוח מאשת פוטיפר, מההתמודדות הזאת, אז ממילא אנחנו לא היינו מצליחים לצאת ממצרים, היינו נשארים שם. למה? כי לא היה לנו כוחות, לא היו נבנים בנו כוחות של התמודדות עם התרבות המצרית, היינו משתקעים שם. אז בעצם יוסף מכין לנו את הדרך. יוסף יורד למצרים כדי לעבור שם את המרוק הזה, את הצירוף הזה, כדי שאנחנו אחר כך נצליח להתמודד עם מצרים, ויותר מזה, כדי שאנחנו נצליח לאורך כל הדורות להתמודד אחר כך מכוח זה עם כל הארבע מלכויות, ארבע התמודדויות שיש לנו. זה חלק מהעניין, אבל זה התמודדות היסטורית. כן, נכון, זה גם קשור. ויש לומר שארבע צרות אלו מקבילים לארבע מלכויות ונרמזים בתיבת פסים. אות פי רומז למלכות בבל. ובמדרש, ביד מי מלכות בבל נופלת? ביד דניאל. והיינו פס ידה דיק כתבה על הכותל מנה מנה תקל ופרסין. ופתר להם דניאל פרס פריסת מלכותך וגומר. מלכות בבל היא נופלת באיזשהו אירוע מיוחד כזה שבלשצר עושה משתה, ופתאום רואים כולם במשתה יד כותבת על הקיר, יד כותבת על הקיר איזשהו קוד כזה, מנה מנה תקל ופרסין. כל זה פסוקים פורשים מספר דניאל, זה לא הארי פוטר. כן, אנשים לא מכירים את זה, אבל ככה כתוב שם, מתואר שיוצאת יד ופתאום כולם רואים שכתוב על הקיר מנה מנה תקל ופרסין. ואף אחד לא ידע מה זה. אז קראו לדניאל, דניאל אמר, פתר להם את זה, ואמר לו, עוד מעט פרס הולכת לפרוס אותך. עוד מעט פרס מורידה אותך. ובאמת, בלשצר היה המלך האחרון של מלכות בבל. לכן, הוא אומר, עוד פי רומז למלכות בבל, זה הפס של היד שכותבת, מנה מנה תקל ופרסין. אתה הולך להתפרס מהעולם, זהו. זה רמז כזה. עוד סמך רומז למלכות פרס ומדי שנופלת על ידי מרדכי ואסתר, וידוע בספר אור חדש למהר"ל ז"ל שהגאולה באה על ידה ממקום עליון נסתר, ואסתר על שם זה נקרא מלשון סתר. הכל שם זה סתרים, לכן זה קשור לעוד סמך. סמך זה עוד של נסתר, הכל עגול. ברגע שהכל עגול זה נסתר. טוב, יש פה כל מיני רמזים. עוד, אז נעבור על זה יותר מהר. עוד יוד רומז למלכות יוון. רואים שיוון זה יוד שהולכת וגדלה, נפכת לבב, אחר כך נפכת לנון סופית. עוד מם רומז למלכות אדום, וכן הוא ברשי שעוד מם רומז למדיינים, כמו שאמרנו שהמילה פסים המם שם רומז למדיינים, כבר אמרנו במקום אחר שמדיינים הוא קליפת אדום, והיא החריבה את בית שני שנחרב בשביל שנאת חינם, ומשלח מדנים בין אחים. מדיינים בעברית זה מריבות. אז זה אומר שנאת חינם זה המריבות של בית שני, וזוהי קליפת אדום שהחריבה את בית שני. מכל מקום אומר, זה לא משנה עכשיו הרמזים, בסוף יש לנו פה איזו אמירה עקרונית. יעקב אבינו מזהה אצל יוסף שיש לו מדרגה כוללת, מדרגה שכוללת את כל האורות, מה שקיים גם אצלו. הוא מבין שיוסף הוא החוליה שמחברת בינו ובין ההמשך ובין שאר האחים. כל זה מבין יעקב, ולכן הוא מייצר לו בגד מיוחד. עכשיו הבגד הזה, כמו שהסברנו בהתחלה, בגלל שהוא מיוחד הוא גורר צרות. דווקא בגלל זה בגד מיוחד רמוזות בו הצרות. למה? אז בפשט בסדר, אתה נותן יחס מועדף לבן, אז זה גורר צרות כמו שחזל אומרים, אבל זה הרבה מעבר לזה. זה לא רק בגלל שאתה נותן יחס מועדף לבן, זה הדרכה מוסרית. טוב, הוא נתן יחס מועדף, אתה אל תיתן יחס מועדף, אבל יש פה משהו הרבה מעבר לזה. ברגע שהבן הזה הוא באמת משהו מיוחד, אז הנקודה המיוחדת הזאת היא צריכה להתברר בעולם. להתברר זה דרך ברורים, דרך צירופים, דרך צרות. כשאדם מתמודד עם צרות נבנים בו כוחות. ויוסף מתמודד עם צרות מאוד שורשיות, שברגע שהוא מצליח להתמודד עם אותם צרות, הוא מצליח לזכך את עצמו ולבנות בעצמו את הכוחות האלה של ההתמודדות. את הכוחות האלה אנחנו אחר כך מקבלים אותם ממנו. כל יהודי ויהודי היום יש לו כוח להתמודד עם כל ניסיון, קשה ככל שיהיה, מכוח העובדה שיוסף עמד בניסיון.
כדי שהנקודה שלי תתברר?
כן.
כדי
כן.
שמה?
כדי שהנקודה שלו תתברר. יעקב אבינו מבין, יכול להיות שיעקב, הרי מתי יעקב עושה את זה? כתוב וישב יעקב, ביקש יעקב אבינו לשב בשלווה. יעקב אולי חשב שנגמר זמן הבירור, הוא כבר עשה את הכל, ביקש לשבת בשלווה. אני הגעתי לגן עדן, זהו. קפץ עליו רוגזו של יוסף. כלומר, עדיין צריך את הבירורים האלה, אין מה לעשות, מה שאתה עברת עכשיו הדור הבא צריך לעבור, יוסף עכשיו צריך גם לעבור בירורים. ויכול להיות שיעקב חשב בשלב הזה שהבירורים נגמרו, כלומר הוא כבר עשה כל כך הרבה בירורים בעולם, וחשב אולי שזה נגמר, אבל רואים שזה רק היה התחלה. יוסף אחר כך עובר צרות מאוד מאוד קשות. והנה נראה שיעקב הפקיד ליוסף על מידה זו, ובשביל זה עשה לו הקוטונת פסים, כמו שכתב הספורנו לפי דרכו, שעשה לו קוטונת פסים לאות שיהיה הוא המנהיג בבית ובשדה, כעניין וילבשתיו קוטונתך, עד כאן לשונו. כלומר הספורנו מסביר בפשט למה יעקב עושה לו בגד מיוחד. יעקב מבין שיוסף הוא מנהיג, מנהיג צריך להיות, צריך להתלבש בהתאם, אין מה לעשות, מנהיג צריך, עד כדי כך במקום אחר השם ישמעון מסביר שיוסף סלסל בשערו, שיוסף סלסל בשערו, כיוון ש יעקב יוסף מסלסל בשערו, כי הוא מבין שהוא צריך להשקיע הוא צריך להיות מנהיג. מלך באופיו תחזינה עיניך. אנחנו לא מזלזלים באופן שבו המלך נראה, המלך היה צריך להסתפר כל יום, היה צריך לשמור. אז יוסף מבין שיש לו תפקיד, אז יעקב אבינו לכן עושה לו את הבגד הזה, הוא המנהיג בבית ובשדה, זה הספורנו. ולפי דרכנו הוא לאות שיהיה הוא צדיק יסוד עולם. כלומר זה לא רק מנהיג, אלא יעקב אבינו מבין יותר מזה, שיוסף הוא צדיק יסוד עולם. יסוד זה משהו שמצליח לכלול את הכל, מידת היסוד זה מידה שהיא יסודית, כשמה כן היא. זה כמו שאתה בונה בניין, אתה בונה בניין, אם אתה לא בונה יסודות הבניין נופל, נכון? הבניין קורס. עכשיו אתה מסתכל על הבניין, מה הכי חשוב בבניין? הרי בן אדם לא יבנה רק יסודות, אתה בנית את הבניין בשביל הבניין, אבל ברור לך שבלי היסוד עליו עומד הכל, עליו עומד הכל. יוסף הוא נקרא מידת היסוד, צדיק יסוד עולם. הביטוי הזה צדיק יסוד עולם זה מופיע בזוהר הקדוש, אני חושב על יוסף, צדיק יסוד עולם, כלומר הכל בנוי עליו, אי אפשר בלעדיו, וזה עצמו הביאו לסבול הדלת צרות, הארבע צרות. ואם לא שעשה לו יעקב הקוטונת פסים שיהיה הוא המנהיג צדיק יסוד עולם, לא היה לא לסבול הוא בעצמו לבדו את כל אלה, אלא כולם היו סובלים, כל אחד קצת. ברגע שיעקב אבינו מזהה שהוא צדיק יסוד עולם, שעליו נבנה הכל, אז ממילא הוא עושה לו את הבגד הזה, וזה מביא על יוסף את העניין הזה שהוא צריך בעצם להתמרק בעצמו בכל המדרגות האלה, בכל הארבע הצדדים האלה. ואתה מובן שעל שם צרותיו נקרא פסים, ועניין הקוטולת פסים גרם לכל דלת צרותיו. והנה ידוע ששבת הוא מידת יוסף כלל הדאורייתא, כמו ברית מקור הדקול שייפה גופה. אמרנו שיוסף זה מידת היסוד, יסוד זה יכולת ההולדה שיש לאדם, זה נקרא גם מידת היסוד. לכן הוא אומר ברית מקור הדקול שייפה גופה, כל איברי הגוף הם כלולים בה, במידה הזאת, זה יכולת ההולדה של האדם. ושבת היא מידת יוסף, אך בשבת אין צריך למירוק ולניסיון, כמו שכתוב ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב אימה. ובמדרש ברכת השם הוא שבת, הכתיב היברך אלוהים את יום השביעי. וזהו צרור עד אלה דבי חיי קולה וכו'. הוא מביא פה כמה מאמרים מהזוהר. ובזה יש לפרש מה שהיית בדברי האריזל, ללבוש שבת ארבעה בגדי לבן. לא, זה גם קשור. יש מקובלים שלובשים בגדים לבנים בשבת. ראיתם פעם?
אני ראיתי מקובלים, אבל לא ראיתי משהו שונה בהם בשבת.
לא ראית שהם לובשים לבן?
הם לובשים ביום חול לבן.
גם ביום חול לבן?
כן.
אז אולי הם במדרגה כזאת גבוהה שהם כל השבוע שבת.
לא, ראיתי מקובלים ברוב, אבל כולם שם לובשים לבן.
גם ביום חול, לא יודע. אני ראיתי מקובלים שבשבת לובשים לבן, כדברי האריזל. הכל. כלומר, פה אומר ארבעה בגדי לבן, שהעניין הוא כמו יוסף, קטון את הפסים. אך ביוסף היה פרגוד מצויר בגוונים שונים והיה צריך מרוק. אבל שבת הוא לבן מורה על רחמים פשוטים והם במספר ד' לעומת ארבע אותיות של פסים. מה הוא בעצם אומר פה? שבת זה איזשהו זמן שמצליח לכלול את כל הזמנים. זה לא סתם זמן. הרי המציאות שלנו בעולם היא תמיד מחולקת לשישה כיוונים. זה המציאות שלנו, מה שאנחנו קוראים תלת ממד. נכון, העולם שלנו בנוי תלת ממד, כלומר יש שלושה ממדים. שלושה ממדים זה אומר שישה כיוונים. קוביה יש לה שישה כיוונים. כל דבר ודבר בעולם יש לו שישה כיוונים. אפילו הדף הזה יש לו שישה כיוונים, אם כי כיוונים האלה הם מאוד דקים, אבל יש בזה גם שישה כיוונים. כל דבר גשמי בעולם יש לו שישה כיוונים. הצד השביעי זה הפנים, זה התוך. אוקיי? ולכן גם הזמן שלנו בנוי באופן הזה. שישה ימים ושבת. שבת זה התוך, זה
אולי זה הפוך.
זה האמצע.
אולי זה הפוך, בגלל שזה שלישית המאמצע. למשביעי, אז כל העולם
נהפך
לדבר כזה ש...
כן, בסדר, הזמן והמקום. הם תלויים אחד בשני, לא יודע מה קדם למה. שבת. ואת אומרת, איך יכול להיות לכן יש קשר בין יסוד ומלכות. הקשר בין יסוד ומלכות הוא החיבור שבין יוסף לבין דוד בעצם. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אז זה נכון שלפעמים מופיע שיוסף הוא שייך לשש ולא לשבע, אבל בכמה מקומות שהוא מביא פה שבת ומידת יוסף כלל הדאורייתא, כמו ברית. אני לא יודע להסביר למה לפעמים זה שש ולמה לפעמים זה שבע. אני צריך לשאול לאנשים שמבינים בענייני קבלה, אבל זו שאלה טובה. יש לי איזה כיוון, אבל סיימנו את הזמן? לא, כמעט. יש איזה כיוון בזה, זה קשור לעניין שרואים בתחילת הדרך שיהודה צריך להשתחוות גם ליוסף. כלומר, מידת המלכות שהיא שייכת בעצם אחר כך ליהודה, היא מופיעה קודם כל אצל יוסף. ויש איזשהו צורך שיהודה יבוא וישתחווה ליוסף. לפני שזה קורה, אי אפשר להמשיך הלאה. יוסף הרי מחכה, מתי הם יבואו להשתחוות? יש צורך, זה קשור למה שדיברנו בהתחלה, שיוסף הוא במובן מסוים הוא מעל האחים, אפילו מעל יהודה, למרות שאחר כך מידת המלכות היא הופכת להיות של יהודה. וכשירובם בנבט, הקדוש ברוך הוא אומר לו, חזור בך ואני אתה ובן אישי נטייל בגן עדן, שואל ירובעם בן נבט מי בראש, אומר לו הקדוש ברוך הוא בן ישי בראש. אומר לו, אם ככה אני לא רוצה. אז בסוף מי בראש? יהודה. אבל רואים שבהתחלה יוסף. כי השאלה היא מאיזה כיוון מסתכלים על זה. אם נחזור למשל של הבניין, אתה שואל בן אדם מה הכי חשוב בבניין הזה, אחד יגיד לך הבניין עצמו, הרי למה בניתי בניין? שיהיה לי בניין. כן, אבל בלי היסודות הוא לא עומד. אוקיי, אז מה הכי חשוב? מה אני שם בראש? את היסודות אותה זה. זה בדיוק העניין הזה, שבהתחלה צריך לשים את היסודות. לכן כולם צריכים להשתחוות ליוסף. אז יכול להיות שבהתחלה יוסף הוא כולל בתוכו גם את הנקודה הזאת של, של, של המלכות של שבת וכולי. לא יודע, זה איזה כיוון. מכל מקום, סיכום לענייננו, מה שיעקב אבינו נותן יחס מועדף ליוסף זה לא סתם, יש פה איזו מחשבה עמוקה מאוד. יכול להיות שיעקב אבינו לא למד את כל הרעיון הזה, אבל הוא הרגיש בהרגשה פנימית שיוסף הוא משהו מיוחד. זה לא טוב בגלל שהוא הבן של האישה האהובה רחל והיא נפטרה, זה לא, זה משהו שהוא מבין שיש פה איזשהו תפקיד שיוסף חייב להוציא אותו לפועל. זה רמוז בתחילת הפרשה, כתוב ואביו שמר את הדבר. מה זה שמר? אומר רש"י, המתין וציפה. כלומר, הוא הבין שהחלומות האלה הם מלמדים על משהו מאוד גדול. כלפי האחים הוא אמר להם, שמעו, נו, מדבר שטויות, אבו נבוא אני דמך ואחריך ישתחרות לך ארצה. והיכנו בו אחר, ואביו שמר את הדבר. שמר, כוונה, ידע שיש בזה שהוא איזה משהו, יסוד מאוד פנימי וגדול, שעתיד לצאת לפועל. למה זה חייב את היחס המועדף? אדם חייב להבין בעצמו שיש לו תפקיד חשוב. יש לך תפקיד חשוב. יעקב אבינו עושה איתו חברות הקבועה, כי בן זקונים הוא לא היה ללמד אותו את כל התורה שהוא למד. הוא מבין שיש לו תפקיד, הוא מעביר אליו את התפקיד הזה. יוסף אבינו חייב להבין שזה התפקיד שלו. בהתחלה הוא מבין אותו בצורה טיפה ילדותית, ולכן הוא אומר, טוב לאחים, בואו נספר לכם את החלומות, יאללה תשתחוו, נגמור את הסיפור. לא, בסוף כן, נכון, הפוך על הפוך. עכשיו נדבר על כל זה בשבת בעזרת השם, מי שתהיה. כן, זה היום בן אדם נולד עם תכונות גנטיות של ההורים שלו, נכון? ושל ההורים של ההורים של ההורים. אתה סוחב בעצם איזשהו ביטען גנטי שעבר דורי דורות, נכון? עכשיו, כשאתה פועל בשורש של המציאות, כשאתה פועל בשורש של המציאות, אתה מצליח לשנות את המטען הגנטי. זה כמו שעכשיו ייכנסו לתוך עובר ויעשו לו שינויים גנטיים. הוא יוצא אחרת, הוא יוצא עם עיניים כחולות, במקום עיניים חומות, נכון? היום יש כל מיני כאלה רוצים. זה שינוי בתהליך העובריות של עם ישראל. עם ישראל אפילו עוד לא, הוא בתהליך היצירה שלו.
אבל התמודדות לא עוברת בגנים.
עוברת.
אבל לא מתמודדת עם משהו, אז כאילו אני...
נכון, נכון. לא, של האבות הקדושים, של השבטים, כן. ישם המצב של עם ישראל זה מצב עדיין עוברי. הוא אפילו לפני, הוא טרום עוברי. זה משהו מאוד מאוד שורשי. שאתה פועל שם, כל פעולה רוחנית שיוסף עושה, היא טובעת טבע. כזה שעובר אחר כך לדורות הבאים. לא, זה לא גנטי, נכון. זה גנטי רוחני. זה הפסקה הזאת בעין היה שהסברנו, שהזכרנו בעניין הזה של עין הרע, התמודדות עם עין הרע, זה גם קשור. שם הרב מסביר את הנקודה הזאת. הוא עושה באמת הבדלה בין תכונות פיזיות, גנטיות, מה שאנחנו קוראים היום, לבין גנטיקה רוחנית, תקרא לזה ככה. הוא לא השתמש במושגים האלה. אבל זה ככה, זאת המציאות. שרק כוח, שרות טובות.